אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גת.
תראה, אני חושב שכשאתה נכנס לתוך אישיות של בן אדם, אז העניין הזה של המין הוא מרכז. כשאני נכנס לשיר, אני צריך למצוא את הדרך שלי בדבר הזה. ואני חושב שלתקוף את הדמות משם, זה קודם כל לבוא למרכז שלה. ובגלל זה אני הולך ישר לשם, קודם כל.
כן, זה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, הזמר, המשורר והמלחין, ערן צור. ואנחנו כאן, כמו בכל שבוע, דוקטור דוד גורביץ',
אלן.
דוקטור דן ערב,
היי, אלן.
ואני יונתן גת, והיום אנחנו מדברים על אחד הרוקרים הכי חשובים של המוזיקה הישראלית, קול ייחודי מאוד, ששומר על עצמו כזה כבר למעלה מ-30 שנה. ולמרות שהוא לא מיינסטרים, וטוב שכך, אני חושב שאי אפשר להבין את המוזיקה הישראלית של שנות ה-90, שנות ה-2000, בלי לשמוע משהו מערן צור.
לגמרי. יונתן, אני חושב שערן צור הוא איזה שילוב מאוד מאוד מיוחד בעיניי של אדם שחודר אל האפלוליות של הנפש האנושית, חוקר את המיניות האנושית, ומעל הכל הוא פרפורמר מאוד מאוד מיוחד, אדם שמתעקש על הדרך שלו, כמו שאמרת, ממש לא מיינסטרים, אבל לכל הדעות גיבור תרבות, אדם שבמובן מסוים יצר תרבות משל עצמו. אתה יכול היום לדבר על סגנון של ערן צור. מצד שני, קשה מאוד להשוות אותו לכל אומן אחר בזירה התרבותית הישראלית. הוא one off.
דוד?
תראה, הגילוי שלי של ערן צור היה בשנות ה-90, כשהוא פרץ ככה למרכז. בשנות ה-90 היה גם הפריצה של האומנות הפוסט-מודרנית. אז דיברו על הרבה מאוד דברים, אתה יודע, שנות ה-90 אפלות. אני לא יכול לשכוח את הדיסק הזה שלו עם קרמלה גרוס וגנר, אני חושב אחד הראשונים שלו, שהיה באמת אותו מימד של פילנואר, של שוטטות ברחובות ניו יורק, מפגש עם אנשי שוליים, מפגש עם אנשים שהם פרוורסיות שונות, תחושה של אלימות, תחושה של אונס, תחושה של סכנה, תחושה של אי ביטחון תרבותי. אז בעיניי פתאום נדלק אור ואמרתי, זה בעצם טקסטים והסתכלות פוסט-מודרנית, מאוד תיאטרלית, מאוד טום וייטסית. הייתי אומר שזה מין שעטנז של טום וייטס ומוריסי בשבילי. זאת אומרת, הוא היה בעצם כזה סונגרייטר גדול, אחד מהגדולים שלנו, שנתן באמת את הפינה, הייתי אומר, האינדיבידואלית, לא הישראלית קולקטיבית, אלא האישית של אדם שחי בכרך, המספר על הבדידות, על האהבות ועל התשוקות של כולנו.
ערן צור נולד בקריית ביאליק בשנת 1965 לאימא גננת ולאבא ניצול שואה מגטו ורשה, מורה לספרות ששינה את שמו מאוסטרובייצקי לצור. בגיל צעיר הסביר לו אביו שהמקצוע הנעלה ביותר בעולם הוא להיות סופר. לימים ערן צור הגשים את חלומו של האב וכתב שני ספרים, האחרון יצא ממש לאחרונה. צור החל ללמוד נגינה אצל נגן הקונטרבאס אודי קז'מירסקי, ובהמשך למד בבית הספר למוזיקה רימון, ולמעשה הוא בוגר המחזור הראשון של בית הספר. כדי להתפרנס, הוא ניגן בחתונות, ואפילו במועדוני סטריפטיז. הוא שימש כבסיסט בלהקת הליווי של קורין הלל, והצטרף ללהקת טטו, שם כתב וביצע את השיר בחצרות בחושך, שתיאר את מעשיו של אנס מנקודת המבט שלו. ובגלל התוכן הפרובוקטיבי, השיר נפסל לשידור ברדיו. השיר הראשון שביצע שכן הושמע ברדיו, הוא נשל הנחש, אותו ביצע כשיר הנושא של הסרט שורו, לאחר שמאיר אריאל, הכותב והמבצע המקורי של השיר, סירב להשתלב בסרט. בשנת 1991 הקים את להקת קרמלה גרוס וגנר, וביחד הוציאו את האלבום פרח שחור המפורסם. 3 שנים מאוחר יותר יצא אלבומה השני של הלהקה, עיוור בלב ים, בהפקתו של ארקדי דוכין. בשנת 1999 הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, אתה החברה שלי, משיריה של יונה וולך, ובו השתתפו בין היתר רונה קינן, קורין הלל ודנה אינטרנשיונל. סך הכל הוא הוציא עד היום 5 אלבומי סולו, 5 אלבומי להקה ושיתופי פעולה, 2 פסי קול לקולנוע הישראלי, 3 לתיאטרון ואוסף אחד. בין הפרויקטים המיוחדים שלו היה הלחנה של פסקו לסרט אילם של היצ'קוק. אותו ביצע באופן חד פעמי בהופעה חיה בסינמטק תל אביב. אני ואתה דוד זכינו להיות בהופעה הזאת.
בהחלט, זה היה מאוד מרגש לראות אותו מנגן, וגם המוזיקה שהוא כותב הייתה מדהימה.
ערן צור הוא אבא לשני ילדים מוזיקאים גם כן, ובשנת 2019 הוא התאלמן מאשתו אביטל. הוא מקפיד עד היום להופיע לפחות פעם בשבוע, ולפני כל הופעה הוא יוצא מהבית ברגל ימין, ומאחל לעצמו בהצלחה 3 פעמים. בזמן ההופעה הוא שותה לפחות 3 כוסות וויסקי. בנוסף, הוא מנחה סדנאות כתיבה, ומלמד בבית הספר רימון, שבו למד כאמור בנעוריו. צור הוא אחד הזמרים המושמעים ביותר בתוכנית שלנו גיבור תרבות. בין היתר כי הוא בתים לכל כך הרבה נושאים שלנו. שירים שלו יתרו את התוכניות שלנו על יונה וולך, מנשה קדישמן, אורי אבנרי, מישל פוקו, ואפילו קוקו שנל. ועוד דבר אחד אחרון. כשרן צור נשאל על מקור השראתו ליאונרד כהן, הוא אמר, ציטוט, כשהוא נפטר, זאת הייתה ממש הרגשה של יתמות. מצד שני, הוא מת בגיל 82 ולא היה חולה. בשלב שאני נמצא בו בחיים, אתה כבר רואה את הסוף. אתה לא יכול להתעלם מהיום האחרון. ואם זה נגמר כמו אצל ליאונרד כהן, אז זה ראוי לקנאה. אני חושב שמה שאולי מייחד מאוד את ערן צור, בין היתר, זה התמהיל המיוחד שלו שכולל מצד אחד שירה נוגה ועדינה, למשל של אברהם שלונסקי, וציטוטים של אבן גבירול. מצד שני, קינקיות, כמו בשירים של יונה וולך, ורמיזות לענייני סאדו מזו, יצרי המוות, כן? רומנטיקה ורגש מחד, וגם אגרסיביות מצד שני, כמו שאפשר להרגיש בשירים של הלהקה שהוא הקים, קרמלה גרוס וגנר. ומה שמעניין זה שעדיין הדברים האלה מתחברים. אין דיסוננס בין הדברים האלה.
אני חושב שזה בדיוק מה שדוד התכוון קודם כשהוא דיבר על פוסט מודרניות, הוא בדיוק דיבר על העניין הזה של טשטוש הגבולות, שזה אולי המאפיין הכי מובהק של הדבר הזה, אתה לא באמת יכול להגדיר אותו. אתה יודע שאתה רואה פה משהו ייחודי, בטח ראית את זה בשנות ה-90, משהו שמגיע ומשדר איזושהי מקוריות, משהו שלא ראינו קודם, וכפי שאתה מציין, זה אין גבוה ונמוך, אין גבוה ונמוך, יש יונה וולך ויש אבן גבירול, אבל יש גם משהו שקורה בחצרות, בחושך, זה מסוג הדברים שאנחנו לא אמורים בכלל לדעת שקורים, בטח לא לשמוע אותם בתוך שיר, בטח לא להתרפק עליהם.
לגמרי.
מה שאנחנו אומרים קורה, ולא בחדרי חרדים, אלא בחדרי חדרים, במקור. כלומר, דבר, סצנות אפל, כמו פיל נואר כזה, כבר אמרתי, כבר סרט אפל, איזה מלון נידח, איזה ריחות של מנהטן, זה לא תל אביב כזה מזוהה כל כך ונחמדה, וזה בטח לא, אתה יודע, להקת הנחל או משהו מהסוג הזה, אלא זה מין אורבניות אפלולית וקוסמופוליטיות רוקיסטית, שמדברת על תשוקה, מדברת על סבל, מדברת על פנטזיות של בני אדם, ומדברת על נידחות. ומצד שני הוא מלחין גם את באמת את לאה גולדברג ודברים כאלה שהם כאילו הלחם והחימה של הקלאסיקה הישראלית. ומצד שלישי, אני רק חוזר על דברי דני, יש לו מימד נוסף של תיאטרליות כזאת, הוא איש תיאטרון, תבינו, כל כמו כל בעצם סונגרייטר אמיתי, הוא מגיש בלד, הוא מגיש סיפור, סיפור חיים שיש לו התחלה, אמצע וסוף, דמות שאתה הולך איתה, מזדהה איתה, כואב איתה, מלגלג עליה, או אירוני יחד איתה.
כן.
אז במובן הזה הוא משורר במידה רבה, וגם מספר סיפורים. לא פלא שאחר כך הוא כתב ממש פיקשן, כן? את בית אשמן, ואחר כך הספר האחרון שזה אתה יצא. זאת אומרת, הטקסטים יש חשיבות הגדולה מאוד אצלו, הטקסטים הם טקסטים לתיאטרון כאלה, מוזיקה לתיאטרון, טקסטים לתיאטרון. החיים כתיאטרון. ושוב זה נסגר בפינה הפוסט-מודרנית. מה שהפוסט-מודרניות חשפה אותנו, שהחיים הם תיאטרון אחד גדול, פחות או יותר, של הרבה מאוד מסכים, הרבה מאוד לערים, המון מאוד מאוד דברים. ואם אתה רוצה להתמודד עם העומק של הדברים, עם הסבל שבהם, אבל גם עם תחושת הרוממות הנפש שלהם, אז אתה צריך, מוכן, צריך להיות נועז מספיק לגעת בטבו.
כן.
לגעת במה שלא מדברים, לגעת בדברים שלא עושים, לגעת בדברים הפנימיים האלה של, ובנוזלים של הגוף שלא מדברים עליהם, אותם נוזלים שאתה חי איתם, אתה נולד איתם, ואתה אמור לא לדבר עליהם, אתה אמור ליפייף את הדברים. ערן צור, למרות שהוא התחיל כאילו כל כך כאיש שוליים, שים לב שהיום הוא איש מרכז לגמרי.
נכון.
אז זה הדבר הנהדר, הוא לקח את כל המרכז לשוליים ואת כל השוליים למרכז, במידה מסוימת הוא אפשר לנו להרחיב את הספקטרום של הישראליות ולא לכלול בו רק את הדברים הקנוניים הידועים.
אני לא בטוח שהייתי מכנה אותו מרכז, וגם השאלה, דוד,
כן, אולי זה קצת מוגזם.
למה אתה אמרת שהוא עבר מהשוליים למרכז, כי הוא מושמע מאוד וכו'.
בוא נגיד קיסריה הוא לא ימלא, אבל בהחלט יש לו את הקהל האוהד שלו.
נגיד הוא מופיע בפסטיבל ישראל למשל בירושלים, זה אומר קנוניזציה מסוימת. הוא מופיע בסינמטק, הוא מחבר מוזיקה לסרטים וכולי, זאת אומרת זה לא איזה מישהו שמופיע בדנג'ן.
אבל הוא יתקבל בברכה בדנג'ן.
הוא יתקבל
לגמרי.
שלמה ארצי לא יתקבל בברכה בדנג'ן.
שלמה ארצי לדעתי לא צריך להתקבל בברכה בשום מקום. אבל זה סיפור אחר. אנחנו מדברים עכשיו על רן צור, לא על שלמה ארצי.
לא, כי בדרך כלל אתה מזכיר את שלמה ארצי בכל תוכנית. לא,
אני מנסה להיגמל מהתסביך שלי. אתה לא עוזר לי בזה בכלל, אתה יודע, אתה מזכיר אותו כמו איזה מין קפיץ כזה, נחום תקום ככה, שלמה ארצי.
אני מזכיר אותו? אוקיי.
טוב, לא, תשמע, אדם שיש בו עוצמות, ויש בו גם טקסטים מדהימים, זאת אומרת, הוא איש ספרות. לא פלא שאבא שלו אמר לו, תהיה סופר, אתה מבין? תהיה גדול. הוא מילח, מהבחינה הזאת הוא לא התמרד לאבא, אלא ממש מנסה להגשים את המסורת הספרותית הזאת.
דוד, אני רוצה להתייחס לאמירה שלך שערן צור הוא איש מרכז. אני ממש ממש לא בטוח בזה. אני גם לא חושב שבפרסונה שלו הוא שואף להיות כל כך מרכזי. אני חושב שהוא שומר על עצמו, זאת תחושתי.
אז אולי הוא באמצע הדרך.
תראה, הוא הרבה יותר מוכר מאשר בהתחלה, בוודאי, אבל הוא עדיין אלטרנטיבי במהותו. נגיד את זה נורא פשוט. אתה יודע, יש איזו אבולוציה של אומנים שמגיעים אל המרכז. היום האבולוציה אומרת שאתה צריך להיות שופט בריאליטי של מוזיקה. אני מאוד אתפלא לראות את ערן צור.
אין מצב כזה, אין סרט כזה שערן צור יהיה שופט בריאליטי. לא יקרה.
כן.
אבל אתה דן לחלוטין צודק שהמרכז התאים את עצמו לערן צור.
אבל אתה יודע מה, היו הרבה הפתעות.
לקחת ממנו חתיכה. המרכז מנסה לקחת קצת a piece of ערן צור אליו. זה לא תמיד מצליח. כי ערן צור לא מתמסר להכל. לא מתמסר תמיד.
אז אולי באמצע הדרך, אבל לא תתאר אותו באמת כאיש שוליים, שוליים, הארד קור כזה, זה לא יהיה אמין. אז נסכים על אמצע הדרך.
כי הוא גם משחק קצת את המשחק.
בשני שדות הוא משחק. בשדה היותר מנסימי, ובשדה היותר אלטרנטיבי, היותר אלים, היותר שבודק את הגבולות של המבע, של הייצוג האומנותי.
אולי בהתנהלות שלו מבחינה תקשורתית, אבל זה לא יקרה לו ביצירה. היצירה שלו לא תתמסר לשירי מיינסטרים של פלייליסט, זה לא יקרה.
עדיין עוד מלחין מושמע בכל זאת, אותו פלייליסט שהוא כביכול לא כותב בשבילו.
כן, אבל הוא לא ימשמע את היצירה שלו לכדי נוסחת פלייליסט.
מה, בגלגלצ הוא לא מושמע?
אני חושב שהוא כן מושמע, אבל זה בגלל שהמיינסטרים לוקח קצת מערן צור. המיינסטרים תמיד רצה להתהדר בייחודיות, לא? מרוב שהמיינסטרים כל כך דומה לעצמו, הוא גם רוצה להתנאות בנוצות ייחודיות, לא?
כן, וכמו שאנחנו אומרים, יכול להיות שהייחוד שלו, שהוא יכול להיות גם וגם, במובן הזה פוסט-מודרני, אקלקטי, סופח גם תרבות גבוהה, גם תרבות נמוכה, גם תרבות של גבוליות, וגם תרבות של, שכבר התקבלה והתמסדה.
שיכולה לאחות או מחוסם מחוספס מכדי מגע לא ניתן להפיס בליטוף השמש תקל תזה
כן, אולי אחד הלהיטים הכי גדולים של רן צור, שיר שנכתב על ידי דוקטור עמליה זיו, שכתבה מספר שירים לאלבום הזה, ועמליה זיו היא חוקרת מאוד מפורסמת, שעוסקת בנושאים של פמיניזם וקוויריות.
כן.
אז נשאלת השאלה, למה השיר הזה הפך להיות שיר כל כך גדול, להיט כזה גדול, שמדבר על אומנות אימפרסיוניסטית?
תראה, אני לא יודע להגיד לך איך זה הפך למכונת להיטים כזה גדולה, אבל אני יכול להגיד לך למה זה שיר גדול. אני חושב שזה יתן לך
תשובה,
זה יספיק לך, צריך להסתפק בזה. אז זה היה דווקא נראה לי נורא ברור. בכלל, כל השירים שלו נראה מאוד ברורים, מפני שמדברים על הרגש שלי. ברגע שהרגש שאני מתחבר למשהו, אז אני יכול גם להסביר את זה מבחינה אינטלקטואלית. אם אתה לא מתחבר למשהו מבחינה רגשית, לדעתי לא תוכל להסביר את זה מבחינה אינטלקטואלית. סתם הערה. אז עכשיו העניין של התמונה האימפרסיוניסטית של אנשים. כמובן צריך לחשוב מה זה סגנון אימפרסיוניסטי, ולהבין את התפקיד שלו בתוך השיר. זה לא אימפרסיוניסטי, זה הציור הזה של מונה ומנה וסירה בצורה אחרת קצת, שבא בעצם במקום הקונטורים והצורות המדויקות של הציור הריאליסטי, כל הגופים, כל העצים, כל הטבע מתשטש. אנחנו רואים את חוויית חדירת האור, חוויית הרוח, חוויית העננים, ובעצם הציור הולך לקראת הפשטה. האימפרסיוניזם זה שלב בין הריאליזם לבין המופשט. אז מה שאנחנו מרגישים פה זה באיזושהי מטאפורה לחוויה אימפרסיוניסטית שהיא עדיין מטושטשת מבחינה רגשית ולאט לאט מתבהרת לעני והופכת להיות עוצמתית. עכשיו, התמונה האימפרסיוניסטית היא תופסת לך רגע אחד בחיים, זה רגע של צילום. זה סנאפשוט כזה. עכשיו, הסנאפשוט הזה תופס אותנו, כי הרבה פעמים רגשות לא ברורים לנו, אימפרסיוניסטים, אבל אני לא יודע בדיוק מה זה. אבל זה תופס אותנו, ולאט לאט התמונה מתבהרת.
כן.
מתי אתה רואה תמונה אימפרסיוניסטית? את המתאר של הצורות שהוא צייר הצייר, לא כשאתה קרוב, כשקרוב אתה לא רואה כלום, זה רק מופשט של צבעים, אדום, צהוב, ירוק, כחול. אתה מתרחק, פתאום אתה רואה דמויות, פתאום אתה רואה פנים, פתאום אתה רואה גוף. עכשיו, גם כאן אנחנו מתרחקים טיפה מהתמונה האימפרסיוניסטית הזאת, ואז בחוויה לאחור אנחנו מאבדים את החוויה, מילת המפתח היא עיבוד, כלומר שהיא המשגה של החוויה. ואז התמונה האימפרסיוניסטית הזאת פועלת כמו איזה מין מנוע כזה, רגשי, שמתפעל אותנו. ואני חושב שזה העוצמה של השיר.
הוא שר על תמונה אימפרסיוניסטית, אבל אני חושב שהוא עושה את זה בדרך אקספרסיוניסטית, במובן הזה שהוא חודר למעמקי הנפש, המילים הראשונות בשיר ו... משהו כאן שבור לרסיסים. ובעצם אני חושב ששוב הדואליות הזאת שאנחנו מדברים עליה, לכאורה השמיים כחולים של דרום צרפת, בפועל האור חורסם מחוספס מכדי מגע, כל כל הגועל, גם הפיזי וגם הנפשי, שבוקע מתוך השיר הזה, ההזוואה בעצם של, של הנפש האנושית, ההדחקות האלה, ההסתרות האלה, הסטיות האלה, הכל נמצא בשיר הזה, אבל הוא מוגש בדרך שהיא מאוד עוצמתית. זה דברים שהם מאוד מאוד אינטימיים, משהו כאן שבור לרסיסים, מי לא יכול להזדהות עם השורה הזאת, תגיד לי. יש מישהו שלא יכול להזדהות עם שורה כזאת, שמשהו כאן שבור לרסיסים ברמה האישית, ברמה הזוגית, ברמה הלאומית אפילו, משהו כאן שבור לרסיסים. ויש לנו איזו אשליה של שמיים כחולים של דרום צרפת, נכון. ממש שקר מוחלט. כן.
זה מעניין, מפני שאתה צודק, זאת אומרת, הציור האימפרסיוניסטי שם את הדגש על החיצוני.
כן.
והציור האקספרסיוניסטי הוא שם את הדגש על הפנימיות על מצבי הנפש, על הביטוי הסוער הפנימי של הנפש, ולכן עיוות כללי. שניהם מאפתים את המציאות שאנחנו רגילים, אבל אחד בשתי צורות שונות לגמרי. אחת בצורה שיוצרת איזה מין רוח כזה, זה האימפרסיוניזם. והאקספרסיוניזם יוצר קרבה מאיימת. כאשר הדברים האלה מוגשים בצבעים חזקים מאוד, בועטים מאוד, הגוף מעוות מאוד.
מוגזם.
מוגזם, קרוע, כמו שאתה ציינת. זה פירוש מאוד יפה. אהבתי את זה.
הבגד הזה הוא שלי בחיים, אבל מה אני לובש? איך אני לבוש? בפנטזיה. חליפה של חיית, נעליים של שנל, חולצה מסן ג'רמן, סן ג'רמן דו פרה, או מנילאנו. בתוך זה אני מרגיש ביטחון יוקרתי, אנשים הם עומדות ומסתכלות, מעריצות מקנאות. הבגד הזה הוא שלי בחלום, ואז אני מקיץ, ואז מתעורר מהפנטזיה. הבגדים אותי סוגרים, לא מתאימים לאקלים, ואני מחליף לסמרטוטים, לבגד ים וקפקפים. זה הוא שלי בחיים, אבל מה אני לובש? איך אני לבוש? בפנטזיה.
ואיתנו מישהי שמכירה את ערן צור מקרוב כבר הרבה מאוד שנים. שלום לקורין הלל.
ושלום יונתן.
קורין, את יודעת להסביר למה היה קהל שהיה צמא לסגנון כזה של ערן צור בשנות ה-90? אנחנו הרי יודעים שבשנות ה-90 צצו ופרחו פרחים שחורים בשדה, מה שנקרא. יוצאי דופן.
כן, נכון. אני חושבת שזה כמו שאני התחלתי עם עותק. אז אני חושבת שאותו תהליך של להגיד את עצמך במילים שלך, כי אני זוכרת במותק השינוי היה זה לא ללכת על טקסטים של משוררים דווקא יפים, כאילו, אלא ללכת על טקסטים אישיים. ואני חושבת שזה מה שכל האומנים האלה שאתה מדבר עליהם, זה טקסטים אישיים של בנים, שלא מתביישים להגיד דברים של בנים, שפעם זה היה כאילו פחות, לא היה.
כן, היה פחות מקובל.
נכון, בפני שהגבר לא אמור להתוודות בכלל, לא אמור להיות בקול, זה נתפס כנשי, ופתאום היה לגיטימיות לכל מיני קולות של גבריות, ולא רק הגבר המחוספס, הצור רגשית וכו'.
נכון, הכנות הזאת שלו היא ששובה, כי אתה רואה גבר שמדבר על כאבים שלו, על פחדים שלו, על כל הדברים כאילו שלא גבר צריך לעשות כאילו, והוא עושה אותם, וזה מאוד חזק.
ובכל זאת ערן צור שר על דברים קשים, בין היתר על הנס, ויש לו שירים שקשורים אז בזמנו לקהילה הגאה, תחילת שנות ה-90, 91 כבר, לשיר רטוב וחם, כן? על זיונים בחדר ההלבשה של קבוצת כדורגל.
כן.
זה הפך ללהיט גדול. זאת אומרת, זה הפך ללהיט של המדוקאים, בוא נגיד. האלה שהיו קצת בצד. כן. אבל אלה שהיו קצת בצד עושה רושם שהיו היה אז קהל גדול. אני שוב מעניין אותי לדעת, למה היה לזה קהל בזמנו?
כי הבצד הוא הדבר שבוקע בסוף. זה הצמח הקטן הזה שכאילו נמצא ומתחיל לגדול. ומתחילים לראות אותו ומתחילים להרגיש אותו, את הצל שלו, את החום שלו. את הקיום שלו.
כן, רציתי לשאול אותך, קרין, איך הוא באמת, אנחנו דיברנו קודם בינינו ככה, שיחת בנים, גם פה זה. אנחנו באמת לא מטפלים מספיק בגבריות שלנו בתוכנית. זה הערה טובה.
את תעזרי לנו, קורין תעזור לנו.
נכון, בדיוק, כמטפלת אישית, כזאת סרגית כזה, פונדוקאית טלפונית. בכל אופן, מה שרציתי לשאול אותך, איך עם כאלה נושאים קשים, עם כאלה דברים פרובוקטיביים, איך הוא כל כך התקבל על ידי אנשים שהם מעבר לשוליים, היום מקובל על כולם, אם אפשר לומר כך. איך זה קרה, המעבר הזה?
כי קודם כל זה שהוא מתמיד, זה שהוא מתמיד, זה תקליט לתקליט, הוא לא נשבר, כי אפשר להישבר נורא מהר במוזיקה. והוא לא נשבר, והוא המשיך ועשה עוד אלבום ועוד אלבום, וזה שרשרת של אירועים שמחזיקה, אתה יודע, זה כמו שרשרת של DNA של עצמך, שאתה יוצר אותה מבחוץ, חיצונית אליך, ואז היא קיימת מעבר אליך.
זאת אומרת שאת אומרת שבסוף הקיר כן נסדק.
ברור. אם אתה ממשיך ואתה מאמין במה שאתה עושה, אז הקיר נסדק. אם אתה חושש, אז זה לא קורה.
איפה את מדמיינת את ערן צור עוד 10 שנים? היה צריך לדמיין אותו עוד 10 שנים?
ראש ממשלה.
מה?
ראש ממשלה.
לא, אבל נגיד, אבל יש לי עוד שאלה אחת.
כן.
אתם כבר לא ילדים. גם אנחנו לא. האם יש מקום, כן, ואני שואל, האם יש מקום, היום ערן צור הוא כבר, אני חושב, סביבות ה-55, הוא בקרוב יהיה בן 55, יש מקום לטקסטים מרדניים כאלה, בועטים כאלה, מחוספסים כאלה, מסוכנים כאלה, אחרי גיל 50?
בטח. הגיל, אני לא
חושבת
שזה קשור למה שאתה עובר אישית. אם הוא עובר דברים קשים אחרי 50, אז הוא עובר דברים קשים. זה נורא תלוי על החיים שלך. אם אתה בגיל 50 נמצא בחיים שקטים, אז אתה תשיר שירים יותר רגועים. אבל אם אתה חי במצב שהוא לא פשוט, אז זה מה שאתה מוציא, זה מה שאתה מחפש. אם אתה נמצא במוזיקה, אז אתה מחפש את הישענות על המוזיקה ועל מה שיכולה להוציא ממך, כי כשאתה כותב ושר, השיתוף הזה עם העולם הוא איכשהו כאילו מרגיע שאתה לא לבד.
כן. קורין הלל, גיבורת תרבות בעצמה. צפי פגיעה מהתוכנית שלנו בעתיד. כנראה שאחת התוכניות תוקדש גם לך. ואנחנו מאוד מודים שהיית איתנו. תודה רבה.
תודה, קורי. תודה.
הנפילה התרחשה מהמקום שבו היה אוויר צלול שקוף. היה לך מזל כשל קרקע יציבה, כיוונת את הגוף. מכה לא חזקה לברך רגישה, עכשיו זה מתרפר. וכל זה כבר נגמר, וכל זה כבר עבר, עכשיו אתה מרפא. דקות ראשונות אחרי נפילה כותלולה, עדיין בודק אם נשארת שלם. מוצא שאתה חי וברי ושלם, יש לך זמן, אתה מתנחם. היית מרוחק וגם היית מנותק, הראש בכוכבים. לא ידעת מי הומלך, על מה ומי הודח, לא בעניינים. חשבת בהכרח שהמקום שלך מובטח, היית בגדול. ולא שאת מעולם שיום יבוא מפה לשם, פתאום אתה תיפול. דקות ראשונות אחרי נפילה כותלולה, נשארת שלם. מוצא שאתה חי וברי ובועט, יש לך זמן, תרם בעת.
אחד השירים הכי אהובים עליי של רן צור. אני צריך כמה שניות. כן, זה היה שיר נפילה.
אני חושב ששני החלקים של השיר היו מדהימים. החלק הראשון היה עוצר נשימה כזה, תיאר את הנפילה, ואחר כך היה מין תחושה של כמו שיש פתאום שקט ולא יודעים מישהו התרסק, מת או חי, והאבק מתפזר לאט לאט, ואז אתה בודק אם אתה שלם, הוא אומר, ואז מתחיל להיות שיר איתי כזה, כמו סלואו כזה, משהו כזה. אז זה נורא נורא מקורי, נורא מעניין, נורא רגשי, והכי חשוב, נורא תיאטרלי.
נכון. זאת אומרת,
אם הייתי מציין תכונה אחת, הייתי אומר שיש לו את הלורידיות, את הג'ון קייליות, ג'ון קייל, לוריד, ואנשים מהסוג הזה, ואלברט אנדרגראונד, שהם נכון. יודעים לתת את הבלדה הזאת, לספר את הסיפור הזה, שהוא נוגע בחיים, ונוגע בהתרסקות, שזה בעצם נוגע בכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יש לו רגעים של נפילה וכו' וכו'. זה בנאלי, נכון? למה שירים תמיד נוגעים לכל כך הרבה אנשים? כל אחד חווה משהו ומפרש משהו מאותה נפילה, מאותה התרסקות, אחרי ש... בתחילה אני רואה את זה כמו נפילה חופשית, אתה יודע, כמו שאתה צנחת עם הילדים שלך. וזה לכן המוזיקה התזזיתית לגמרי כזאת, כאילו בסוף העולם כזאת, רק פתאום נהיה שקט, והמוזיקה יותר איטית.
אני חושב אבל שמעטים מאוד האומנים שמצליחים מצד אחד להכניס אותנו אל חדר המיון של החיים שלהם, ומצד שני, לעשות את זה באופן שהוא לא סטרפטיזי, ובמיומנות על מוזיקלית כזאת, שתכניס אותך לתוך הרגשות שלהם מבלי להיות פורנוגרפיים.
בדיוק ככה. זה כאילו, הוא מצא דרך להיות אינטימי, חשוף ורדיקלי, ובלי שתרגיש זול כתוצאה מזה. שאם אתה שותף לזה, אתה עושה משהו לא יפה כזה, לא דיסנט כזה. אתה לא מרגיש מלוכלך. לפעמים אתה שותף למשהו פורנוגרפי, אתה מרגיש מלוכלך ולא נעים לך עם זה. פה, אתה שותף לחוויות שדומות לזה, כאילו. חוויות שהן כאילו, שיות במחלוקת, פרוורטיות, לא מקובלות, וכו' וכו', בטח לא בורגניות. ועדיין אתה לא מרגיש את עצמך שעשית מעשה שלא יעשה. זאת אומרת, הוא מאפשר לך לחיות את עצמך בעוד ורסיה נוספת. יש פסיכולוג אחד, סטיבן מיטשל, הוא אומר שהיכולת שלך לספר כמה שיותר סיפורים על עצמך, זה יוצר אושר של האני שלך. אתה יכול לתאר את דמותך בכמה וכמה צורות. זה בדיוק מה שעושה אירן צור, מתאר דמויות תיאטרליות, שזה סוג שנגזרות של האני שלו, שזה פעם זה הנס, פעם זה זה, זה כאילו נגזרות נפשיות שלו. לא דברים שקורים, דברים שבפנטזיה, בדמיון, אנטיתזה, סינתזה, אתה מבין? האומן מוצף דימויים ותמונות. ורן צור נותן לזה מבע, אני חושב, מרגש שיכול לדבר לכל אחד, בלי להזין לאף מילה מה הניתוח שלנו. אבל זה לא אומר שזה מיותר הניתוח. זה אומר שהוא חודר גם לאור בצורה לא מילולית, דרך המוזיקה שלו.
אתה יודע, אני חושב על זה שגם קורין אלעל אמרה לנו שהאומן ניזון, במיוחד גם ערן צור, ניזון מהטראומות שלו, והוא בסופו של דבר מתרגם אותם לאומנות שעוזרת לו להציל אותו מחייו. ואני שואל את עצמי, הרי את השיר הזה הוא כתב בשנת 2010, יצא באלבום כל מה שאנושי. אני לא יכול שלא לחשוב על הטראומה האחרונה של ערן צור שהוא עבר עם אשתו שהלכה לעולמה.
אבל את זה הוא כתב ב-2010.
נכון, ואני שואל את עצמי...
היא הלכה לעולמה, נדמה לי, בשנה האחרונה רק, לא?
אני שואל את עצמי, האם השיר הזה עוזר לו היום?
יכול להיות שכן. יכול להיות ש... מעניין שראה לך אסוציאציה של מות אשתו. זה הנפילה, כאילו, כן. כן. כל נפילה, מוות היא תמיד נפילה. סוג של ורטיגו כזה, שאתה צונע. כך תאר את זה גם טולסטוי, במותו של איוון איליץ', שאתה נשאב לתוך איזה מין חור כזה, שבסופו שאתה רוצה לראות לאן אתה מגיע. זה הדמיון בדרך כלל ספרותי שתאר את המוות.
כן.
נפילה לאיזה מקום שאינך מכיר בכלל.
ואולי לאומנים יש בעצם כלי של התגברות שאין לאנשים אחרים, יש להם טרמפולינה כזאת שקוראים לאומנות. הם יכולים בעצם להשתמש באומנות שלהם כדי לקום מהקרשים האלה ואולי להגיע לאיזו התעלות.
טוב, זאת אמת ידועה.
אצל אנשים אחרים זה פשוט נקרא הדחקה.
זה נקרא תרפיה באמצעות האומנות. גם מלמדים את זה וגם האומנים עושים את זה כל יום. ומה שזה עושה, האומנים ודאי מנצלים את זה כאילו לעצמם, מה שנקרא, בשביל לשרוד. אבל הם מאפשרים לכל מי שאוהב אותם גם לשרוד. גם לנו, שאנחנו חווים את זה פחות אינטנסיביות מן האומן, אבל משהו מזה מדבר עלינו. עובדה שזה מזיל מאיתנו דמעות, או מצחיק אותנו, או אנחנו פורצים באיזה אירוניה, הערה אירונית, כמו זה נוגע בנו. זה נוגע כי זה אנושי. אז הוא יודע לגעת בדברים האלה שהאומנות אמורה לגעת בהם. לכן האומנות היא יקרת ערך. לא בני שהיא תכליתית, במובן שמספקת לך סחורה, אבל היא מספקת לך יכולת להרגיש, שזה יכולת נדירה להמון אנשים, תרשו לי להגיד לכם. המון אנשים לא מרגישים בימינו כלום. כלום. נדה. או לפחות הם שמורים כאלה, הם שומרים על עצמם מפני גילוי רגשי. ושוב, זה חוזר גם לעניין של אתה, בתפיסה הבורגנית, אתה אדם שמור, אתה שומר על עצמך כל הזמן לא להתגלות בחולשתך. כן? אתה תמיד חזק ושם את החזית שלך חברתית מול, מול האחר. ופה, תפקידו של האומן זה לקלף לך את האור, או לקלף לעצמו בעצם את האור, ולהגיד לך, בוא, תסתכל, אולי גם לך יש משהו בפנים שכואב לך.
של ירח מלא רואה אותך לידי שוכבים על המיטה
אתה בחושר, כל החלונות פתוחים, האור מאיר אותנו כסוף וחלבי. הנה הפנים שלך, הנה העיניים, הנה החיוך האצילי, הנה הפחדים והנתק, הנה דאגה אליי, והנה שמחה, כי אנחנו כאן ביחד. יש לנו אהבה, היא נטבעה בגלל, אחרי כל המדבר הזה, איזו מלחמה. לילות של ירח מלא, דמיון הופך למציאות, אפשר לגעת דרך זיכרון בדמות. אני יודע נכון הלא שלי, אבל עכשיו בחושב את איתי. יש לנו
כן, בלילות של ירח מלא. אני זוכר שאני שמעתי את השיר הזה כשהייתי חייל, ומאוד התפלאתי, אני כבר מאוד אהבתי את ערן צור עוד לפני, ומאוד התפלאתי על השיר האופטימי הזה, ולמרות זאת, למרות שהוא שיר אהבה די פשוט, יש לנו אהבה, כן? זה נשמע בנאלי, הוא לא בנאלי כל כך.
כן, אני חושב שאתה צודק, יש פה כמה וכמה דברים מאוד לא בנאליים, מאוד מאוד נהדרים. קודם כל, ביד אומן כמו סופר הוא מצייר את הסצנה, שאני ממש נכנס לתוך החדר, אני רואה טריס, אני רואה את הירח שנכנס דרך הטריס ונופל ויוצר איזה צדליות על שני אנשים אוהבים בתוך מיטה במעשה האהבה, ואני רואה את החיים שלהם במיקרוקוסמוס, כי זה לא רק אהבה, בהתחלה יש נתק ויש חרדה ובסוף יש אהבה. זאת אומרת, הם עוברים מחזור חיים שלם באותה התעלסות שחשופה לאור הירח. עכשיו, צריך להגיד משהו יותר רומנטי מאור הירח, לא יכול להיות. אור הירח זה הירח, הירח.
תשים לב שזה בכל זאת לא קיץ'.
לא,
אף רגע הוא לא הופך להיות קיץ'.
לא תוציא ממני את המילים בקיץ', אפילו
המרכיבים, אבל המרכיבים של השיר על פניו מזמינים קיץ', והוא בכל זאת מצליח לנטרל את זה.
כי יש פה טוהר. בשיר הזה יש טוהר, בטט. הכל טהור. הם נוגעים אחד בשני באצילות רבה, במיניות רבה, וגם בתשוקה רבה, ויש ביניהם גם רגשות בין האנשים האלה. אז יכול להיות קיץ' אהבה לא, כזאת עדינה, מתוארת בצורה כל כך עדינה, במכחול כזה עם ירח שנופל ופסים כזה שמצטיירים מהמטריס, זה לא יכול להיות קיץ'. קיץ' זה המחזור הבנאלי של היפה כביכול. פה זה הפשטות של החיים שאומרת, אתה יכול להיות מאושר בשביל כמה שניות כאלה, של טריס שנופל שני אנשים שהם אוהבים וצמודים זה לזה.
דוד, אבל ההגשה היא מאוד מאוד כוחנית.
בדיוק.
ההגשה היא כן. מאוד מאוד רוקר, רוקרית.
אז מה מאוד... זה יוצר לפי דעתך? זה מעניין מה שאתה אומר.
יש שם מימד של זעם אולי, יש שם מימד של השלמה אולי.
זעם? מצאת זעם?
בטח.
תראה,
יש שם זעם?
לגמרי. יש שוב טוב. פעם, יש שוב את הדואליות הזאת שדיברנו עליה כל הזמן. אתה מדבר על רוח ועל תואר, וזה לחלוטין נמצא במילים. זה לחלוטין, אתה רואה את הסיטואציה ואתה מאמין לה. עם זאת, ההגשה היא לא רכה, היא לא תהורה. ההגשה היא מלאה ב... אולי אפילו התרסה,
בגלל הנגינה עם הבאס הזה שכל הזמן נותן...
הוא גם דוחף את זה, תקשיב איך הוא דוחף את זה מהמצלול של השיר.
אז מה, תראה, הרוק מעצמו...
אל תשכח שהוא גם קצת ממורמר אחרי כל המדבר הזה, הוא לא שוכח להזכיר.
אז אתם רואים בעצם איזושהי אירוניה בתוך השיר.
לא, לא.
בסדר, אז אפשר לראות את זה ככה.
לא, אני מאמין ב-100%. אני רק אומר, זה יותר מורכב מאשר רך וטהור.
כן, יש עוד גוונים נוספים, זה מוסיף לאושר של הפלטה הזאת של הצבעים, כן. יש לו פלטה, ואני לא חושב שאפשר להחליף את הקול שלו, באמת, דיברת על הקול. הדבר הכי בולט אצל רן צור, זה היכולת התיאטרלית להגיש סיפור. זה... הוא מכניס אותנו לתוך סודות של אינטימיות. לא הרבה זמרים יודעים להכניס אותנו לאינטימיות בלי לעשות בושות לעצמו ולאלה שמציצים לתוך האינטימיות הזאת.
אתה גם צודק שהכל פה משרת את הסגנון של השיר, כי הכל שלו הוא לא מלטף, הוא לא נעים, הוא משהו צורם גם קצת. יש כאלה שלא אוהבים את הכל של רן צור. נשמע להם לא נעים.
זה לא עניין של אוהבים או לא אוהבים. זה מסוג הדברים שאתה אומר, אתה לא יכול להתעלם. הוא ייחודי ביותר. זה פשוט הוא, אני לא שואל את עצמי, אני אוהב את הכל הזה. זה לא מסוג הזמרים שמגישים משהו שהוא נעים לאוזן פרסה, זה לא סינטרה.
אתה חושב שאנחנו מדברים על רוק, ורוק מיסודו, יש בו איזה זעם על החיים, איזה חוסר השלמה, איזה מחאה, כאילו, וזה בדרך כלל מתבטא בכל הבוב דילני הזה, המטריס והסרקסטי, כאילו.
ולכן כשהוא שר על אהבה טהורה,
אז יש את הדבר הזה.
השילוב הזה הוא פנטסטי.
מייבי, כן, אין ספק. התוצאה בכל מקרה היא מדהימה ויפה, מרגשת וחודרת לך מתחת לאור, גם אם אתה לא מנתח את זה כמו שניתחנו את זה.
סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לתוכנית שלנו יש פרק ב'. עוד תוכנית אחת שהקדשנו לרן צור, ודיברנו על נושאים אחרים, על שירים אחרים, אז כדי למצוא אותה, אתם נכנסים לאפליקציה שלנו, שנקראת פשוט כאן, נכנסים לאזור גיבור תרבות, הפרק הזה יחכה לכם, ועוד פרקים נוספים על הזמרים נוספים, כמו אמיר לב, מאיר אריאל, וחווה אלברשטיין. כל התוכניות האלה יחכו לכם בגיבור תרבות ויהיו לרשותכם.
על מי לכתוב
אני רוצה להגיד תודה לטכנאי שלנו שרון לרנר, לאייל שינדלר ולרות דוד אמיר שהביאו אותנו כאן לשידור. תודה רבה לגלי ויינטראוב שסייע לנו בתחקיר. תודה רבה לאורחת שלנו קורין אלאל. וכמובן לחברים שלי כאן באולפן, דוקטור דוד גורביץ'.
אני מודה לך גם יונתן וגם לדני.
תודה רבה לדוקטור דן הרב.
תודה יונתן, תודה דוד.
אני איתי יונתן גת, ואנחנו מתראים בתוכנית נוספת על ערן צור בשבוע הבא. להתראות.
להתראות, ביי ביי.
ביי ביי.
אני חופשי, אני דם ובשר, אדם לאדם, אבק לאבק, עפר לעפר. אני חופשי, אני דם ובשר, אדם לאדם, אבק לאבק, עפר לעפר. אדם לאדם, אבק לאבק, עפר לעפר. אדם לאדם, אבק לאבק, עפר לעפר.